פרשת שופטים. הפרשה שלנו, לקראת סוף הפרשה, התורה מתארת מצב שבו יימצא חלל, והחלל הזה לא נודע מעיקרו, כי יימצא חלל באדמה אשר השם אלוהיך נותן לך לרשתה, נופל בשדה, לא נודע מעיקרו, ויצאו זקניך ושופטיך ומדדו אל הערים אשר סביבות החלל, והיה העיר הקרובה אל החלל, ולקחו זקני העיר ההיא עגלת בקר אשר לא עובד בה, אשר לא משכה בעול, והורידו זקני העיר ההיא את העגלה אל נחל איתן אשר לא יעבד בו ולא יזרע, וערפו שם את העגלה בנחל, וניגשו הכהנים בני לוי כי בא בחר השם אלוהיך לשרתו ולברך בשם השם, ועל פיהם יהיה כל ריב וכל נגה וכל זקני העיר ההיא קרובים אל החלל, יחצו את ידיהם על העגלה הערפה בנחל, וענו ואמרו ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו, כפר לעמך ישראל אשר פדית השם, ואל תיתן דם נקי בקרב עמך ישראל ונכפר להם הדם, ואתה תבאר הדם הנקי מקרבך כי תעשה הישר בעיני השם. זאת פרשת עגלה ערופה. מי למד אותה טוב, את הפרשה הזאת? יוסף, נכון? במשך 22 שנה במצרים היה עסוק בפרשת עגלה ערופה. התורה פה אומרת דבר שהוא פלאי, כאשר נמצא חלל בשדה ולא נודע מי יקהו, אז תביא עגלה ערופה. לכאורה ההיגיון אומר להביא עגלה ערופה כאשר נודע מי יקהו. הרי בואו נתבונן, אם אנחנו הולכים מוצאים חלל בשדה ואנחנו יודעים שראובן היכה את אותו חלל, אנחנו יודעים הוא רצח אותו, נורא והיום, יהודי שהולך ורוצח יהודי אחר, זה טעון כפרה, זה טעון מחילה, פה צריך להביא את הסנהדרין, להגיד ריבונו של עולם ידינו לא שפכו את הדם הזה, עינינו לא ראו, כפר לעמך ישראל. לעומת זאת, כאשר אנחנו לא יודעים מי יקהו, אז עד רבה, כשלא נודע מי יקהו, אז לכאורה מה יכול להיות? למה הוא מת? קיבל שבץ. רואים שיקו אותו? גוי, אריה, בעל חיים, נפל על הראש מאיזה צוק מבלי לשים לב. יכול להיות אלה ואחת סיבות. למה דווקא כאשר לא נודע מי יקהו, אז אנחנו אומרים תעשה מזה רעש גדול, תביא את הסנהדרין, תביא עגלה ערופה, תשחד, תביאו את כל העם, ידינו לא שפכו, עינינו לא ראו. לכאורה אז היה נצרך לעשות את הרעש הגדול דווקא כשנודע מי יקהו, יודעים היה פה רצח, צריך להזדעזע מזה. אלא מה נגיד? שמע, אם יודעים מי יקהו, שופטים אותו, דנים אותו, תולים אותו, אז בסדר, כבר נפרעים מהבן אדם. אבל פה כשלא יודעים מי יקהו, לא נפרעים מהבן אדם, צריכים כפרה. התירוץ הזה לא מספיק, כי הרי לרוב בכלל לא היו דנים אותו, לרוב הוא לא היה מגיע למצב של להתחייב בסייף, להתחייב במיטה כדין רוצח. למה? אתה צריך עדים, אתה צריך התראה, אתה צריך שהוא יגיד אף על פי כן אני מקבל את ההתראה, אתה צריך שהעדים יעמדו בשבע חקירות ובדיקות. זה היה כל כך מורכב שסנהדרין הייתה הורגת אחת ל-70 שנה, הייתה נקראת קטלנית או חובלנית. אז אין מצב שאתה תגיד לי, תשמע, כשיש לנו את הרוצח הוא כבר שילם את המחיר, כבר דנים אותו. לא, לא דנים אותו, והוא לא היה מגיע למצב כזה של מיטה. אז לכאורה למה באמת הדין של נודע מי יקהו הרבה יותר קל מלא נודע מי יקהו? הפוך, בלא נודע מי יקהו צריך להיות יותר קל. כשאני לא יודע מי יקה אותו, יכול להיות שהוא מת לבד, יכול להיות שהוא מת על ידי גוי, יכול להיות שהוא פגע בעצמו, אבל כשאני יודע מי יקהו, אז אני יודע, היה פה רצח, תרום כפרה. הדברים יובנו על פי הדברים שאומר ירמיהו. ירמיה הנביא אומר לעם, הנני נשפט אותך על אומרך לא חטאתי. מה זאת אומרת אני נשפט אותך על אומרך לא חטאתי? על מה המשפט? על אומרך, על זה שאת אמרת לא חטאתי. רגע, היא חטאה או לא חטאה? ישראל חטאה או לא חטאה? כנסת ישראל חטאה או לא חטאה? חטאה. כי אם לא, אז על מה המשפט? אז לכאורה, הנני נשפט אותך על מה? על חטאך. אתם מבינים את הקושי בפסוק? מה הפסוק אומר? אני משפט אותך על זה שאת אומרת לא חטאתי. אני חטאתי בפועל או לא חטאתי? חטאתי, נכון? אם חטאתי אז הנה אני משפט אותך על חטאך. מה אתה מעניש אותו על האמירה? הוא עשה חטא. וכמו שבן אדם בא מסוים, בן אדם רצח, בא עכשיו הבן אדם לבית משפט, אומר אז אני לא רצחתי. אומר השופט, תשמע, היות ויש לנו הוכחות ברורות לכך שרצחת, על רצח מקבלים 20 שנה בכלא, אבל אני לא נותן לך כלום על הרצח. אני עכשיו אשפוט אותך על זה שאתה אמרת לפני שתי דקות שאתה לא רוצחת. צעקת, אני לא רצחתי, על זה עכשיו אתה תקבל 30 שנה בכלא. נשמע לנו הגיוני? אז מה זה, הנני נשפט אותך על אומרך, לא חטאתי, אז זה ראוי להיות המשפט? גמרא ביומה, דף כף בית עמוד בית. אמר רב הונא, כמה לחלה ולא מרגיש גברא דמראה סייעה. כמה האדם לא חש ולא הרגיש שהקדוש ברוך הוא עזר לו, שהנה שאול באחת ועלתה לו, דוד בשתיים ולא עלתה לו. שאול באחת, חטא אחד היה לו לשאול ועלתה לו, עלה לו במלוכה, איבד את המלוכה. ואילו דוד בשתיים, שני חטאים ולא איבד את המלוכה. הגמרא מבארת מהו אותו אחד, מה אותם חטאים, לא ניכנס כדי להסביר. מה שצריכים להבין זה, ריבונו של עולם, מה יש פה איפה ואיפה? שאול חטא חטא אחד, איבד את המלוכה. דוד חטא שני חטאים ולא איבד את המלוכה. מה ההסבר? יש הרבה הסברים. כשלמדנו נביא שמואל, הסברנו וביארנו את ההבדל ביניהם, ומה היה החטא של שאול, מה היה החטא של דוד, ראינו כמה הסברים. אני רוצה עכשיו לראות הסבר שנוגע לעניין שלנו. כשבא שמואל להוכיח את דוד, מה אמר דוד מיד? חטאתי. אבל לעומת זאת, כאשר הוא בא להוכיח את שאול, שאול ניסה להצטדק. שאול ניסה להגיד בהתחלה, זה לא אני, זה העם. אחרי זה הוא בא ואמר, הרי הבאנו את הצום והבקר כדי לסבוח להשם. כאשר שאול, כאשר דוד מודה מיד, מה אומר לו? אומר לו דוד, חטאתי. מה אומר לו הנביא? וגם חטאתך תכופר. מיד, על המקום, וגם חטאתך תכופר. לעומת זאת, הטעות של שאול הייתה שהוא ניסה להצטדק. הטעות של שאול הייתה שהוא ניסה לומר, לא חטאתי, אין כאן בכלל חטא. כשיודעים אומרים שראוי שבן אדם יתפלל בעשרת ימי תשובה, בימים נוראים, ראוי שיתפלל עם בני תורה. כך כתוב, ראוי שבן אדם יחפש לו מניין של בני תורה. יש לזה כמה סיבות. יש עניין אחד, שראוי שבן אדם יהיה יותר עם אנשים יראים ושלמים, ואז על ידי זה זכות הרבים תועיל לו. כן, יש עניין גדול של זכות הרבים, מאשר שיהיה במניין שיש שם הרבה אנשים שבלי ריח תורה, והרבה פעמים גם בעלי עבירה, ואז עד רבה יכול להזיק לו חובת הרבים. אבל מי שפעם היה במניין כזה ובמניין כזה, יכול להבחין שזה שני דברים שונים לגמרי. מניין של בני תורה ומניין של בעלי בתים, הרבה פעמים אתה מרגיש זה שני דברים, זמנים שונים. אתה מגיע, אני לא רוצה לעשות הכללות, אבל אני אומר באופן, בדוגמאות כלליות פחות או יותר. אתה מגיע למניין של בעלי בתים ביום ראש השנה, ואתה מרגיש שהחבר'ה פה נמצאים בחג, זה יום טוב, יש פסח, יש סוכות, יש גם ראש השנה, כזה נחמד, ויש שופר והכל. אתה מגיע למניין של בני תורה בראש השנה, אתה מרגיש אימת הדין. אתה מרגיש מה זה אנשים צועקים, אנשים בוכים, אתה מרגיש יום הדין. אתה שומע את התפילה, אתה שומע יום הדין, אימת הדין. מה ההבדל? מה ההבדל בין בעלי בתים לבין אותם בני תורה? ההבדל הוא פשוט. בן תורה יודע מה זה חטא, בן תורה יודע מה זה כישלון, בן תורה יודע כמה התביעה על חטא ועל כישלון היא קשה. הוא יודע מהו דין שמיים. יודעים שאמרים בשם הגאון מבינה, שהוא פעם אמר, שאומר, תדעו לכם, העולם לא יודעים, אבל תדעו לכם שכל מה שכתוב בספר ראשית חוכמה על הגיהנום ועל ייסורים של העולם הבא, תדעו לכם שהכל אמת לאמיתה. זוכרים, אחד מהאנשים ששמעו את זה חלה, איבד את התיאבון שלו עד שנפל למשכב, כבר הגיע למצב של סכנה, רוב הפחד מהדברים שאמר הגאון מבינה. הוא ניגש אליו, הגאון מבינה אחרי זה לבקר אותו, אז הוא אמר לו, הרב, אם אני קורא לי משהו זה בגלל הרב. זה בגלל הדברים שהרב אמר, שדברים הנוראים שכתובים בראשית חוכמה על הגיהנום ועל היסורים הקשים שיש שם, הרב אמר, הכל אמת לאמיתה, אין שם שום גוזמה. הוא אמר לו, מזה אני ככה איבדתי את התיאבון ומזה הגעתי למה שנקרא שערי מוות. אמר לו הגאון מבילנה, אבל לא הוסיפו לך עוד דבר, אמרו לך כמה העניין הזה של הדברים של כתובי העונשים הם אמיתיים, הכל נכון, אבל שכחו להוסיף לך עוד דבר, שעוד דבר שאמרתי, שכמה היסורים יש בכוחם להסיר מעל האדם ולחפר לו את העונשים שמגיעים לו בעולם האמת. אמר לו, את זה שכחו לומר לך. זה כבר נשמע אחרת, זה כבר מאזן את התמונה. כי הרי הגמרא אומרת, מה זה איסורין? אפילו אדם שמכניס את היד לכיס להוציא מטבע אחת ועלתה לו מטבע אחרת, גם זה איסורין. וידוע בשם הגרא שאמר שאלבלי איסורין לא היינו מוצאים ידינו ורגלינו בעולם האמת. זאת אומרת, האיסורים זה מה שעוד נותן לנו אפשרות שיהיה לנו איזה פתחון פה בעולם האמת. והאיסורים, אוי ואבוי, מה היה צריך הבן אדם לעבור? ולכן מעיקרי התשובה, מעיקרי התשובה זה הוידוי. מה זה הוידוי? חטאתי, הוויתי, פשעתי. זה מעיקרי התשובה. קודם כל תרגיש שאתה לא בסדר. הצרה הכי גדולה של הבן אדם זה שבן אדם מרגיש שהוא בסדר, שאדם מרגיש שאין איתו בעיה ומה שהוא עושה זה הגון. זה הצרה הכי גדולה, הצרה הכי גדולה. ברגע שבן אדם יודע יש לי בעיה, אנחנו כבר בשלב של תיקון. אני מודע לזה שיש לי בעיה. פעם שמעתי מאדם שמתמחה בעניין של שלום בית, הוא אמר מאוד מפתה שבן אדם מבקשים ממנו לעזור בשלום בית בין אנשים לא שומרי מצוות. יכול לעשות שלום בית, הוא אומר, אבל חבל על הזמן, חבל על העבודה. הוא אומר, זה מיותר ואין טעם ואין צור ולא תוכל. למה? הוא אומר, שלום בית, כאשר אתה בא מסביר לבן אדם, אתה לא בסדר. הוא אומר לבן אדם, אתה לא בסדר, למה? כי אתה אגואיסט. זאת אומרת, מה רע בלהיות אגואיסט? כי התורה אומרת שלהיות אגואיסט זה כך וכך וכך. אבל אתה בא לבן אדם שאין לו תורה ואתה אומר לו, אתה אגואיסט. הוא אומר, נכון? בסדר, אני אגואיסט, נכון. מה הבעיה? לא, תשמע, אגואיסט זה לא... למה אגואיסט זה לא יפה? זאת אומרת, מה זאת אומרת? אני, למה אני חי? אני חי פעם אחת. אני חי פה בשביל לענות. היא מפריעה לי. אתה לא מבין שהיא מפריעה לי? אני רוצה לענות, ובא הגברת הזאת, מחליטה שגם היא רוצה לענות. מה זה? אין מקום משניים. אז, מה הדבר לעשות שלום בית כשאין הסכמה על היסודות, על העקרונות אין הסכמה? אז האלף בית שבן אדם יגיד, יהיה לו איזשהו ענך, ידע, אני לא בסדר. התורה אומרת כך, אני לפי הפלס הזה, אני אקום. זה האלף בית. האלף בית שבן אדם ידע שיש לו חץ, שבן אדם ידע שיש לו חיסרון. שבן אדם בטוח שהוא בסדר, אז אין עם מי לדבר. אין בכלל טעם לנסות לשנות אותו. וזה ההסבר לפרשה שלנו. לכן התורה אומרת, כאשר נמצא חלל ולא נודע מי יקעו, מה אומרת התורה, מה עושים? תביא את לערופה ותזמין את הסנדרין ותעשה רעש ותעשה תררם גדול. היה כאן רצח, למה שאלנו? הרי אם נודע מי יקעו, אז עד רבה, פה צריך לעשות רעש גדול, אבל ככה אולי לא היה פה רצח. אומרים לי, בדיוק זאת הסיבה. כאשר יש רוצח ודאי, אנחנו נעשה את החשבון נפש ואנחנו נבוא ונשפוט את עצמנו ונרגיש לו בסדר עם עצמנו, חטאנו, יצא מתוכנו רוצח. אבל כאשר מישהו מת בדרך ולא נודע מעיקר, כנראה הוא מת לבד, כנראה זה היה גוי, כנראה הוא נפל, נחבל בראש, זה לא... אומרך לו, חטאתי, אני מרגיש בסדר, אני מרגיש מצפון נקי, לא קרה כלום, הוא מת לבד. יש לך הוכחות? יש ראיות? לא צריך חשבון נפש. זה הנני נשפט אותך על אומרך לא חטאתי. אתה יודע מה עיקר החטא? עיקר החטא זה הלא חטאתי, זה עיקר החטא. שאלנו, למה שלא יעניש אותו על החטא? חטא החשבון בפני עצמו. מה הביא אותך לחטא? איך הגעת לחטא? כי לא חטאתי, אני מרגיש צדיק, דרך איש ישר בעיניו, אני בסדר, אני צדיק, אני הגון, אני ישר. מה לא בסדר אצלי? מה לא הגון אצלי? כאשר בן אדם בטוח שהוא בסדר, הוא רחוק מתיקום, אין סיכוי שהוא יתקל את עצמו. ועל זה אנחנו אומרים, כי זוכר כל הנשכחות עתה. בן אדם ששוכח את העבירות שלו, השם זוכר לו אותם. אבל אם אתה זוכר את העבירות שלך, אז השם שוכח לך אותם. תיזהר, זוכר כל הנשכחות עתה. אגב, אותו דבר גם במצוות. מצוות בן אדם צריך לשכוח. עשית מצווה, תשכח ממנה. יש בן אדם קיים איזה מצווה 30 שנה, זוכר אותה וגם מזכיר לכל מי ששכח שהוא קיים את המצווה ההיא, ואתה יודע כמה עשיתי וכמה נתתי. אומר לך גם אותו דבר, זוכר כל המשכחות, קיים את המצווה, תשכח ממנה, השם יזכור לך אותה. השם זוכר נשכחות. אבל אם אתה זוכר אותה, השם ישכח לך אותה. אתה הולך ככה עם איזה הרגשה, או, איזה צדיק אני, איזה מצווה עשיתי, זה עד רבה מגרע לך מהשכר. אבל עבירות, תזכור מה שעשית, כדי שלא תגיע אף פעם למצב כזה שאתה שכחת ממשהו שעשית, שכחת מהעבירה, אתה מרגיש שאתה בסדר. אם אתה מרגיש שהוא בסדר, זה הדבר שהכי ירחיק אותו מן התשובה. זה הדבר שגורם לכך שבן אדם לא יתקן את עצמו ולא ישנה את עצמו. שמסייע בידינו, שנוכל לראות את חסרונותינו, ועל ידי זה לתקן את פגמינו, ולשוב בתשובה שלמה לבנה, ולהיכתב כולנו בעזרת השם, בספרה של צדיקים גמורים, אמן ואמן.